בוקר טוב, אנחנו בדף כ"ד עמוד א' בשורה השלישית, אמר אביי, אפנן נמי תנינה. מה שאביי בא לעשות, מה שהוא רוצה לעשות, זה הוא רוצה להביא משנה שתומכת בדעה של רבי חנינה, שרבי חנינה במשנה הקודמת, האחרונה, ניפול הנמצא בתוך 50 אמר ראו של בעל השובח, ומפה מסיק רבי חנינה, רוב וקרוב הולכים אחר הרוב. אז אביי רוצה להביא הוכחה לדעה של רבי חנינה שרוב וקרוב הולכים אחר הרוב. אז זה משנה בנידה, דם שנמצא בפרוסדור, ספקו תמה שחזקתו מן המקור, ואף על גב דאיקה עלייה דמקרבה. המשנה בנידה מדברת, ולפי מה שרשי מסביר, אם נסתכל, נמצא בפרוסדור, נמצא דם לאישה בין כותלי הרחם מבחוץ הקרוי בית החיצון. כלומר, הרשי שם מסביר בנידה את הגמרא שמערכת הרבייה של האישה היא משולה לבית. הרחם הוא נקרא חדר, תעלת הלידה נקראת פרוסדור, ויש עוד איזשהו איבר שנקרא עלייה, שאני לא הצלחתי להבין לגמרי, אולי זה החצוצרות, אולי זה השחלה, משהו כזה, שזה נמצא מעל הרחם. עכשיו, אותה עלייה היא קרובה יותר לפרוסדור הזה, כלומר לתעלת הלידה, ובדרך כלל, דם שמגיע, הוא מגיע מהרחם. עכשיו, דם שמגיע מהרחם הוא דם תמה, כי זה המקור, מה שנקרא, ואילו דם שמגיע מאותה עלייה, אם במקרה יצא דם אותה עלייה, אז הדם הזה הוא טהור, ובין העלייה לבין תעלת הלידה, יש איזשהו פתח שיכול לקרות מצב כזה, אבל בדרך כלל רוב הדם מגיע מהרחם ולא מגיע מהעלייה, ולכן המשנה אומרת שדם שנמצא בפרוסדור ולא יודע מאיפה הוא הגיע, ספקו תמה שחזקתו מן המקור, ואף על גב דאיקה עלייה דמקרבה, כלומר הוא אומר, לפי זה שהעלייה יותר קרובה לצינור הלידה, או לאותו פרוסדור, למרות זאת, היות ורוב אדם מגיע מהרחם, מגיע מהחדר, לכן האדם הזה הוא בחזקת תמה. הגמרא מנסה לדחות את הראיה, רבא מנסה לדחות את הראיה, אחר כך אנחנו נראה שהוא חוזר בו, אמר לרבא, רוב הוא מצוי כאמרת, רוב הוא מצוי לקה למאן דאמר, כלומר, אין מישהו שאומר לגבי גם רוב וגם מצוי שהולכים אחר הקרוב. מה זה נקרא רוב ומצוי? העניין הוא שהדם שמגיע מצוי מאוד שהוא מגיע מהרחם, כי זה מחזור חודשי ש- 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 שרץ כל הזמן. הסיפור של דם שיגיע מעלייה זה רק במקרים יותר מיוחדים, אם היא קיבלה מכה וכתוצאה מכך היא דיממה וירד דם, אבל הרוב, ולכן אנחנו מדברים לא רק על רוב וקרוב, אלא אנחנו מדברים על רוב ומצוי, וברוב ומצוי, בטח שאנחנו הולכים, שגם אם יש רוב וגם אם יש מצוי, אז ברור שהוא יותר מאשר קרוב. קודם כל הם... רשי מפרש את זה ככה, כן. אגב, החתם סופר מאיר באיזשהו מקום, שלפי הפירוש של רשי עם העלייה והחדר וכל הדברים האלה, שזה לא מדויק לגבי מה שיודעים בימינו, בימינו הכוונה היא כמובן בימים של החתם סופר. הכל פנים זה... אוקיי, דתני רבי חייא, אז השאלה אם זה רוב וקרוב או שרוב וקרוב וגם מצוי, ולכן במקרה הזה, ויכול להיות שרוב וקרוב בלבד, היינו הולכים אחר הקרוב ולא אחר הרוב. אז אין הוכחה מפה לדברי רבי חנינה. אוקיי, דתני רבי חייא, דם שנמצא בפרוסדור, חייבים עליו על ביאת מקדש ושורפים עליו את התרומה. מה זה אומר? ברגע שנמצא דם והאישה היא לא איתה נטהרה, והיא נכנסה לבית המקדש, אז אסור לאישה להיכנס לבית המקדש שהיא טמאה, ולכן במקרה כזה... עד למקום מסוים היא יכולה להיכנס. היא יכולה להיכנס, בטח. מה, קורבן יולדת וכל מיני כאלה דברים, היא נכנסת. יש מקומות שאסור לה להיכנס, בסדר. יש גם מקומות שאסור גם לי להיכנס, כי רק לכהנים מותר. הקופנים, אם היא נכנסה בתומתה, היא חייבת קורבן. עכשיו, אם הייתי אומר, כלומר, מפה הוא רוצה להוכיח שהתומה היא תומה ודאית ולא תומה מספק. זה לא זה שרוב וקרוב, רוב ומצוי, אנחנו מסתפקים אלא זה תאומה ודאית, כי אם זה לא היה תאומה ודאית, האישה לא הייתה צריכה להביא קורבן, כי אחרת היה חשש שמביא חולין לעזרה. אותו דבר עם הנושא של תאומה. ברגע שהאישה נגעה בתאומה לפני שהיא טהרה, במקרה הזה שהיא נמצא דם בפרוזדור ולא יודעים מאיפה הוא הגיע, עם העלייה או מהחדר, ואנחנו הולכים, קובעים שאדם תמה, זה תאומה ודאית. ולכן שורפים עליו את התמונה, אישה, מישהו תמה, כל אחד שהוא תמה, שהוא נגע בתרומה, חייבים לשרוף את התרומה. אם יש ספק אם התרומה תמה או תאורה, לא שורפים את התרומה, כי אחרת אתה משמיד תרומה, שזה גם כן דבר שאסור לעשות אותו, אלא מניחים אותו בצד עד שהיא גם... מה? לא, אני מדבר על תמאים. לא משנה כהנת, לא כהנת. אני מדבר, מישהו שהוא תמה ונוגע בתרומה, התרומה אסור לאכול אותה, חייבים לשרוף אותה. אם יש ספק אם זה היה תמה או לא תמה, אז לא שורפים את התרומה. ולכן מפה הוא רוצה להוכיח שהתרומה היא תרומה ודאית ולא תרומה מספק. אמר רבא, שמה מיני מדרבחיה תלת? אנחנו מרבחיה, אנחנו יכולים ללמוד שלושה דברים שהוא אמר, שדם הנמצא בפרוזדור חייבים על ביית המקדש ושורפים עליו את התרומה. שמה מיני, רוב וקרוב הלך אחר הרוב, זה דבר אחד. ושמה מיני, רובה דאורייתא, כי שזה דאורייתא, כי אחרת אם זה לא היה דאורייתא, אז בדרבנן לא היו, אי אפשר היה להקריב קורבן ולשרוף את התרומה. ושמה מיני, דאיתא לרב זיירא, דאמר רב זיירא, אף על פי שדלתות מדינה נעולות, אף על פי שדלתות מדינה נעולות. כלומר, הסיפור של רב זיירא זה למקרה, אנחנו יודעים, אחד המקרים המפורסמים שהולכים אחר הרוב, זה מה קורה אם יש לי 10 אטליזים במקום מסוים, שמהם 9 מוכרים בשר כשר ואחד מוכר בשר תמה, ונמצא בשר באזור ברחוב. האם זה נחשב תמה או נחשב לכשר? ומפה לומדים שהולכים אחר הרוב, שיות ורובה מוכרים בשר כשר, אז הבשר הוא כשר. עכשיו, יש כאלה שטוענים שלא מספיק לי רוב אחד, אלא אני צריך עוד רוב, כי אם העיר הזאת היא נמצאת בישראל, ובישראל רוב המדינה גם כן מוכרים בשר כשר, אז יש לו כאילו שני רובים. אמר רב זיירא, לא, מספיק שיש לי רוב אחד, אף על פי שדלתות העיר נעולות, כלומר לא יכול להגיע בשר משום מקום אחר, מפני שהעיר סגורה לגמרי, עדיין אנחנו הולכים אחר הרוב, והבשר הזה הוא כשר. יש הבדל אגב, רק להמחשה, חוץ לארץ, ברור ש... בסדר, אני מדבר על הארץ, כלומר, לא, אבל עוד דקה אחת, רק מילה אחת כדי להעביר שני היבטים. אם מישהו הלך להתליז וקנה בשר והוא לא זוכר איזה, אם הוא נכנס להתליז הכשר או ללא כשר, ויש 9 כשרים ואחד לא כשר, במקרה כזה זה קבוע כמחצה על מחצה דמי. זה לא הולכים אחר הרוב, אלא זה נחשב כחצי על חצי, ולכן מבחינת ספק לא מכשירים את זה. אבל בשר שנמצא בחוץ, ברחוב, אז אנחנו אומרים שמכשירים את זה. ואומר, מה שאומר רב זיירא, שאף על פי שדלתות העיר נעולות, ואין לי אפשרות להסתמך על הרוב של המדינה, במקרה הזה, הולכים אחר הרוב בכל מקרה, בגלל שבאותו מקום יש לי רוב של בשר כשר. אז לכן אנחנו רואים שפה שהולכים אחר הרוב. והדעה אישה, כלומר אישה, דחי דלתות מדינה נעולות דמיה. למה? אישה דומה למצב שבו דלתות אותו מקום, אותו אזור, אותו עיר, נעולות. אגב, בגמרא הרבה פעמים מדינה, הכוונה היא לעיר ולא לארץ שאנחנו מכירים בהיבט שלנו. ואפילו אחי, כאזלין על בתר רובה. כלומר, כאישה ואדם לא יכול לבוא ממקום אחר, או מעלייה, או מהרחם. שואלת הגמרא, רב הוא דקאמר, רוב הוא מצוי ליקה למאן דאמר. כלומר, אין מי שהולכים אחר הקרוב. אומרת הגמרא, הדרבה ימאי. כלומר, רב היה לו דעה מסוימת, השתכנע שהדעה שלו לא נכונה וחזר בו. היום, להודות שסברתי משהו בטעות, אני חושב שזה בסך הכל גדולה. הוא חזר בו והוא כן מסכים לדברי אביי שאמר את ההוכחה מנידה שרוב וקרוב הולכים אחר הרוב. אוקיי, איתמר. הגמרא מנסה שוב לתלות את מחלוקת של רבי חנינה במחלוקת המוראים. איתמר, חבית שספה בנהר. אמר רב, אם נמצאת כנגד עיר שרובה ישראל, מותר. כנגד עיר שרובה נוכרית, אסירה. ושמואל אמר, אפילו נמצאת כנגד עיר שרובה ישראל, אסירה. כלומר, למה? מפני שאם אני בא ואני אומר רוב וקרוב הולכים אחר הרוב, אז רב אומר שהולכים אחר הקרוב. מפני שאם היא נגד עיר שהוא בא ישראל, אז היא תהיה קשרה, ונגד עיר שהוא בא נוחית, היא תהיה אסורה. אני מדבר על חבית שהיה בה יין, כן? והשאלה אם זה נפסל בגלל יי נסך, או לא נפסל בגלל יי נסך. ושמואל, כנראה שהוא אומר, שולחים אחר הרוב, היות והרוב, שהרוב, אמור, מהאי דקרא עתי. כלומר, יש מקום שנקרא דקרא. המקום הזה, אין ישראל מצויים שם, וזה היה בהמשך הנהר. כלומר, במעלה הנהר היה את האזור הזה, והשאלה היא, האם החבית הגיעה מתוך עיר שנמצאת בסביבה, ממש, או שהתגלגלה מהמקום ההוא, שיכול להיות שהרוב שם הוא לא יהודים. למה בדי רבי חנינא כמפלגי? זאת אומרת, אמרה, אולי נבוא ונגיד שרבי חנינא כמפלגי. דמר, איד לדי רבי חנינא, ששמואל, שאוסר חבית שנמצאת כנגד עיר שרובה ישראל, הוא סובר כמו רבי חנינא, שרוב וקרוב הולכים אחר הרוב, ויוד ויש מחוז שיש שם הרוב שהוא לא ישראלים, אז יכול להיות שזה יגיע משם. הוא אומר, לית לדי רבי חנינא, ורב לא סובר כרבי חנינא, אלא הוא אומר, רוב וקרוב הולכים אחר הקרוב, ויוד והקרוב הוא עיר שרובה ישראל, אז יהיה מותר, ואם הקרוב הוא עיר שרובה נוחית, אז יהיה אסור. הוא אומר, לא, זה לא בהכרח. דקולה אלמה איתלו דרבי חנינא, שכל העולם סובר כמו רבי חנינא. ואחה באקה מפלגי, דמר סבר, אם איתה מהי דקרא עתי, אקולי ופשור הווה מטבלי. ומר סבר, חריפה דנרא נקת ועתי. כלומר, הוא בא ואומר ככה, אם זה היה ממקום כל כך רחוק, הרי במהלך כל הזרימה של הנהר, אז יש שם סלעים, ויש שם כל מיני מכשולים שהיו מטביעים, או יש עוברים, או היו מטביעים את החנית. כלומר, לא סביר להניח, ולכן נגד הרוב אולי יש מצוי, כן? כי המצוי מצוי שזה לא יגיע משם, והשני, ושמואל סבר, שהחבית יכולה להגיע משם, מפני שאם החבית נפלה באמצע הנהר, במקום שאין בו כל מיני מכשולים וכאלה, אז זה כן הצליח להגיע למקום הזה. כלומר, זו שאלה של הסתברויות של הגע או לא הגע. טוב, אוקיי. ממשיכה הגמרא, ההוא חצבא דחמרא דאישתח בפרדסה דאורלה. כלומר, הייתה חבית יין שנגנבה ונמצאה בכרם שיש בו ענבים של אורלה. עכשיו, אורלה הרי אסורה בהנאה, צריכים לשרוף אותה. ואם החבית עשו אותה מתוך אותם ענבים שבקרם של האורלה, אז ברור שהיין צריך להיות אסור. אבל בכל זאת, מה שאנחנו רואים, שר ירבינה. בא רבינה והתיר את היין שנמצא בחבית. בבקשה? זה חבית, חבית יין. חבית יין שנמצאת בקרם של אורלה. כלומר, השאלה היא, האם עשו את היין מתוך הענבים שבקרם עצמו, שזה הקרוב, או שלא עשו את זה מתוך הקרוב. למה? משום דסבר לכרבי חנינא, שהוא סובר כמו רבי חנינא, שרוב וקרוב הולכים אחר הרוב, ולמרות שהחבית נמצאת בקרם של אורלה, היות ורוב החביות של היין, שרוב היינות עושים אותם מענבים שהם לא אורלה, אומרת הגמרא, לא, לא חייב להיות. כלומר, זה לא אומר שזה לא, יכול להיות, אבל זה לא חייב להיות. שאני הטעם, די מגניב מיני, הצנועה בגבי לא מצניעי. כלומר, הוא אומר, אם אני גונב ענבים ועושה מהם יין בקרם, אני לא יודע איך אתה מצליח לעשות גם יין בקרם, אבל נניח שהצלחת לעשות, אתה לא תסתיר את החבית בדיוק בקרוב למקום, כי יכול להיות שימצאו אותו, כי דורכי ענבים שיבואו וידרכו את ענבים, ימצאו את החבית. ולכן סביר להניח שזה ממקום אחר, ולכן פה אין לי פה את האלמנט הזה, ולכן הולכים אחר הרוב. ואני מילי חמרה. כלומר, זה לגבי יין. אבל אינווי מצנה, כלומר, אבל אם הוא היה מוצא ענבים בתוך הכרם מוחבאים, אז במקרה כזה כן סביר להניח שזה מהכרם, כי בענבים כן עושים את זה. אוקיי. עוד מקרה, ההוא זיקרי דחמרה, כלומר, נודות יין דשתק חן בי קופאי, שנמצאו תמונים בין כפנים בכרם של ישראל, שרינו רבה. כלומר, רבה בא ואמר, האם זה של יהודים או שלא של יהודים, אני קובע שיודע זה נמצא בכרם של ישראל, אז זה יהודים. שאלה גמרא, למה? לא סבא לכדי רבי חנינא. אולי, אף על פי שזה נמצא בכרם ישראל, היות ורוב העולם הם עובדי כוכבים, אנחנו הולכים אחר הרוב, ואז אנחנו צריכים לאסור את היין, ומזה שרבה התיר את היין, סימן שהוא לא הולך אחר הרוב, אלא הולך אחר הקרוב, היות וזה נמצא בכרם ישראל, אז ישראל. אומרת הגמרא, שאני הטעם דרובה דשפוחי ישראל נינו. כלומר, שרוב האנשים ששופכים את היין לנודות, כלומר, זה מהחביות שאוכפים את זה לנודות, כדי שאחר כך אפשר יהיה לטלטל אותם ולמכור את היין, אז זה אנשים של ישראל. ולכן גם הרוב זה למעשה נחזה להיות של יהודים, כי הוא מצא נודות. ואני מילי ברב רווה, כלומר בנודות גדולים. למה? שבנודות גדולים, מוכרי היין, אין דרך עובדי כוכבים להשתמש בהם, אלא רק דרך ישראל. אבל זוטרי, אימור מעובדי כוכבים נפול. אבל אם היו נודות קטנים, הייתי אומר שזה מעובדי כוכבים, ולכן לא היו מתיר אותם. ואיקה רב רווה בעדיו, כלומר אם יש לי נודות גם וגם, גם גדולים וגם קטנים, בעבורי, הנמנחה. אימור בעבורי הנמנחה. כלומר, כנראה שהונחו על החמור של מוכר היין, ויודע רוב מוכר היין זה יהודים, אז זה בסדר. אוקיי, אנחנו מגיעים למשנה. רגע. כן, מרחקים את האילן מן העיר 25 אמה. כלומר, אם אני רוצה לטעת אילן מחוץ לעיר, אני חייב לטעת אותו במרחק של 25 אמה. ו-25 שמה, למה משום נוי העיר, טוב שיש איזשהו שטח פתוח מחוץ לעיר. ובחרו ושקמה 50 אמה. אבו שאול אומר, כל אילן שרק 50 אמה. אוקיי, זה מחלוקת של בקטע הזה, ששוב, הסיבה היא נוי העיר. אם העיר קדמה, קוצץ ואינו נותן דמים. ואם אילן קדם, קוצץ ונותן דמים. מה זה אומר? כלומר, השאלה היא מי קדם למה. היות וצריכים להרחיק את האילן 25 אמה מהעיר, והאילן נמצא יותר קרוב מה ש-25 או בחרוב שקמה יותר מ-50 אמה, במרחק של פחות מ-50 אמה או מ-25 אמה מהעיר, אז הדין הוא שצריך לקצוץ את האילן, כי נוי העיר חשוב, וצריכים קודם כל נוי העיר. אבל השאלה היא, שוב, מי משלם את ההוצאות של הקציצה של האילן? אז אם העיר קדמה, אז ברור שבעל האילן, זה על חשבונו מפני שאולי צריך לנטוע את זה והוא נטע שלא ביתר. אבל אם האילן קדם, אז בני העיר צריכים לשלם לו, כי בני העיר הקריבו כאילו את העיר, אז אמנם צורך רבים וכל מיני כאלה דברים, ואנחנו רוצים נוי העיר, אבל עדיין הם צריכים לשלם לו. ואחר כך הגמרא תדבר על זה יותר בהרחבה. ספק זה קדם וספק זה קדם, קוצץ ואינו נותן דמים. כלומר, אם יש לנו ספק מי קדם, מי מהיר או זה, אז קוצץ ואינו נותן דמים, הגמרא אחר כך תסביר למה, כי הם מוצאים חברו אליו הראיה, כן, אבל הגמרא אחר כך תשאל, למה במקרה שאילן שהוא סמוך לבור, גם אם האילן קדם לבור, גם אם הבור קדם לאילן, אז עדיין בעל הבור צריך לשלם לבעל האילן, זה למדנו את זה בעבר. טוב, תכף נראה. שואלת הגמרא, מה איתה? כלומר, מה הסיבה שצריכים להרחיק את האילן 50 אמה מהעיר? אמר אולה משום נויי העיר. אוקיי, שואלת הגמרא וטיפו כלי, דן עושים שדה מגרש ולא מגרש שדה. כלומר, השאלה היא כזאת, אנחנו למדנו לגבי ערי הלוויים, שמערי הלוויים צריכים לשמור 2,000 אמה מכל צד, 1,000 אמה הראשונים זה מגרש, ו-1,000 אמה הנוספים זה שדה. עכשיו, ויש הלכה שאומרת שלא יכולים להחליף, כלומר אני יכול להחליט, האם אני יכול להחליט שאלף המאה הראשונים יהיו שדה ואלף המאה המוחקים יותר יהיו מגרש? אני לא יכול להחליט את זה, אלא תמיד האלף המאה הראשונים יהיו מגרש ולא שדה. אז למה אני צריך, למה זה רק 25 שמה א', וב', למה אני צריך ללמוד זה מפנוני העיר? יש לי קביעה מפורשת בתורה שאלף המאה הראשונים חייבים להיות מגרש. אומרת הגמרא, לא צריכה לרבי אליעזר דאמר, עושים שדה מגרש, מגרש שדה. כלומר, יש מחלוקת, האם עושים מגרש שדה או לא עושים מגרש שדה, אז אומר, המשנה הזאת הולכת לפי מי שאומר שכן עושים, כן אפשר להחליף בין המגרש לבין השדה. החמישוי נויה יאיר, לא עבדינן. אז זה לגבי האלף המה, אבל ה-25 המה הראשונים, בכל מקרה, או 50 המה לגבי חרוב שקמה, בכל מקרה, אנחנו חייבים להרחיק בכל מקרה. אומרת הגמרא, ולרבנן עמי דאמרי, אין עושים שדה מגרש ולא מגרש שדה. כלומר, למי שאומר גם את זה, למה אני צריך את הדין הזה שמרחיקים 25 שמה? אומרת הגמרא, גם צריכים ללמד את הדין הזה. הנימילי זרעים, אבל אילנות, אבדינן. למה? הסיפור של לא עושים, של אלף אמה ראשונים עושים את זה מגרש, כדי שאנשים יוכלו להלך בזה. עכשיו, אם אני נוטע זרעים, אז אני לא יכול להלך בזה, כי אני הורס את, את הזרעים שאני נוטע, את הגידולים שאני נוטע. אבל אם אני נוטע אילנות, שאפשר להלך בין האילנות, אז במקרה כזה גם לרבנן שהם, גם לרבנן שאומרים שלא עושים שדה מגרש, שלא עושים שדה מגרש ומגרש שדה, אפשר את זה לגבי זריעה, אבל לגבי אילנות כן עושים, כן עושים. ואחה, משום נוי העיר לא, אבל בכל מקרה 25 המאה הראשונים, בגלל הסיפור של נוי העיר, גם לא נוטים בזה אילנות. שואלת הגמרא, אמנת אמרה דשני בין זרעים לאילנות, מאיפה אתה בא ומספר שיש הבדל בין זרעים לבין אילנות? אומרת הגמרא דתניא, קרפף שהוא יותר מבית צעתיים שהוקף לדירה, אם נזרע רובו, הרי הוא כגינה ואסור. אם ניתר רובו, הרי הוא כחצר ומותר. הקרפף זה שהוא מגרש גדול. עכשיו, אם הוא יותר גדול מבית צעתיים, בית צעתיים זה 50 על 100 אמה. 50 אמה על 100 אמה, שזה המידות של המגרש של המשכן, שזה 50 על 100. אז במקרה כזה, חכמים החליטו שאם אין בו בית בפנים, שהוא לא למגורים, שאם הוא יותר גדול מהשטח הזה, אז אסור לטלטל בו, ודינו כדין קרמלית. ככה, זאת ההלכה. אבל אם יש בו בית בפנים, והוא נועד למגורים, כן, זה שטח פרטי שלי, אני עושה אותו מה שאני רוצה. עכשיו, אם אין בו בית, אז הוא נחשב לשטח שהוא, לצורך העניין, למרות שהוא רשות היחיד, למרות שהוא שטח פרטי שלי, הוא נחשב לקרמלית, ואסור לטלטל בו. אם יש בו בית והוא משמש למגורים, הרי שהוא נחשב לרשות היחיד, מה שמותר לטלטל בו, אפילו יותר גדול מה שאותו בצעתיים. עכשיו, אם נזרע רובו בזרעים, והרי הוא כגינה ואסור לטלטל בו, אפילו שיש בו בית, הוא נחשב כגינה מפני שאי אפשר ללכת עליו, ולכן אסור לטלטל בו, אבל אם ניתר רובו, כלומר, כוונה היא באילנות, כי נטייה זריעה זה לגבי זרעים, ונטייה זה אילנות, הרי שהוא כחצר הוא מותר לטלטל בו. אז אנחנו רואים שיש הבדל בין זרעים לבין אילנות, ולכן גם מי שאומר שאי אפשר להחליף מגרש בשדה ושדה במגרש, זה שאת האלף המאה הראשונים אסור לזרוע, אבל באלף המאה הראשונים מותר לטוע אילנות, אבל שוב עד גבול של 25 אמה, או 50 אמה לגבי חרוב ושקמה. כלומר, שבמרחק של עד 25 או 50 אמה מהיר, אסור גם לטוע אילנות, למרות שהיה אפשר לטוע עד אלף המאה אילנות.
זה מדיר הברמה או מדרויתה? כל
הנושא, עד איך מותר לטוע? לטוע זה תקנות חכמים. נויי העיר וכל הדברים האלה זה תקנות של חכמים. היום אני לא... תראה, גם כל הסיפור הזה נאמר רק לגבי ערי הלווים, ואני לא יודע מה קורה לגבי ערים אחרות, וזה רק בארץ. אוקיי, שנינו במשנה, אם העיר קדמה קוצץ, ואינו נותן דמים. כלומר, אם העיר קדמה לאילן שהוא נטע, אז הוא מוריד אותו, הוא קוצץ אותו, והוא לא נוטל דמים. שואלת הגמרא, מה ישנה גבי בור, דקטני, קוצץ ונותן דמים, ומה ישנה אחת, דקטני, קוצץ ואינו נותן דמים. כלומר, מה ההבדל בין בור לבין המקרה הזה? אמר רב קנה, קידרה דבשוטפה, לא חמימה ולא קרירה. כלומר, הוא אומר, מין משל כזה, כדי להבין את הסיפור. הוא אומר, מה קורה כשיש לי קדרה של שני שותפים? והם צריכים לאכול מהקדרה, כמובן, מאכלים חמים. אז הוא אומר, מה שקורה שכל שותף סובך על השני. הוא אומר, הוא יחמם אותה, והוא אומר, הוא יחמם אותה, ומגיע הזמן, ובסוף אף אחד לא חימם אותה, אז עושים את זה מהר, 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 ואז האוכל הוא לא חם ולא קר. אומר, אותו דבר פה, אנחנו מדברים על עיר, כדי לתת דמים לבעל האילן, כדי לקצוץ את העיר, אז אנחנו צריכים שכל העיר יתנו דמים, וכל אחד יצמוך על החבר שלו שייתן, ולכן זה לא יבוא לידי ביטוי, והאילן ימשיך להיות, ולכן אנחנו אומרים שבעיר, לא נותן דמים, אבל בבור, שזה בן אדם אחד, אז אפשר לחייב אותו לתת דמים, הוא לא יכול לבוא ולהגיד, אני לא ומי כן, אני בעל הבור, לא אף אחד אחר הוא בעל הבור. שואלת הגמרא, מה היא קושיה? מה הסיפור פה בכלל? דילמה שאני אזק עדי רבים, אזק עדי יחיד. אולי ההבדל בין עיר לבין בור זה לא בגלל הסיפור הזה, מפני שבאזק די רבים, אז אנחנו מחייבים אותו לקצוץ בלי לקבל דמים, ובאזק של בור, שהוא בן אדם אחד, אז לא הולכים בצורה כל כך קיצונית. אלא אומרת הגמרא, כי איתמר די רב כהנא, הסיפא איתמר, כלומר הוא מתייחס לגבי הסיפא של המשנה, אם האילן קדם לעיר, כלומר לא, לא אם העיר קדמה לאילן, אלא כברור שאם העיר קדמה לאילן הוא קוצץ ולא נותן דמים, כי הוא לא צריך לתת דמים. הוא לא צריך לקבל, נותן דמים הכוונה היא שלא בא לאילן, אלא העיר נותנת לו דמים, שהוא מקבל דמים. אם האילן קדם, קוצץ ונותן דמים. ולמה לו, אבי לי בריש הדמי ועד הריקוץ. כלומר, למה הסדר הפעולות הוא שקודם קוצץ את האילן ואחר כך נותן דמים, ואחר כך הולך לקבל את הכסף שלו מאנשי העיר. היה צריך להיות ההפך. אם הוא קדם לעיר, שאנשי העיר ייתנו לו כסף כדי לחסות הוצאות של הקציצה, ואז הוא יקצוץ.
זה לא משנה. אולי לא יקצוץ. לא, זה לא משנה.
יש הבדל. רגע, אז בואו נראה. אז אמר רב כהנא, על זה אומר רב כהנא, קידרא דבשותפי לא חמימא ולא קרירא. אומר, יוד ואת הכסף מקמם לכל בני העיר. יש הרבה אנשים שגרים בעיר. כל אחד ירצה להתחמק מלתת. ייקח המון זמן עד שיספו כסף מכל אנשי העיר, ובינתיים יהיה אילן, וזה פוגע בנופי העיר. לכן, במקרה כזה, אנחנו אומרים שקודם קוצץ, כדי שלא יתארך כל הסיפור הזה ויפגע בנויי העיר, ואחר כך נותן דמים. ספק קדם, ספק זה קדם, ספק זה קדם, קוצץ ואינו נותן דמים. כלומר, לגבי אילן, בטווח של פחות מ-25 או פחות מ-50 ממה מהעיר, אם אנחנו לא יודעים מי קדם למה, אז הוא לא מקבל כסף מאנשי העיר. שואלת הגמרא, מה ישנה מבורד אמרת לא יקוץ? כלומר, שאם יש ספק, אז הוא לא יקוץ את האילן. הטעם, דוודאי לאו למקצקאי. כלומר, שמה שאם האילן היה קודם לבור, אז כמובן שלא לא, לא היה, לא היו מקוצ... לא הייתה הלכה לקצץ את האילן. ספקו נמי, לא אמרינן לקוץ. כלומר, היות ובוודאות אם האילן היה קודם לבור, אז אומרים שהוא לא יקוץ את האילן, כי הבעל הבור עשה משהו שהוא לא היה צריך לעשות. אז אותו דבר בספק, אנחנו הולכים אחרי מה שהיה ודאי. הכה, דוודאי למקצקאי. כלומר, במקרה כזה שאפילו אם האילן היה קודם לעיר, אנחנו אחרי שהוא קוצץ ונותן דמים. כלומר, בכל מקרה האילן היה צריכים לקצץ אותו, לקוץ אותו, ולכן גם בספקו נמי אמרינן לקוץ. ואם משום דמי, ואם לעניין הדמים, אמרינן לה, הייתי ראיה ושקול. כלומר, היות ופה יש המוציא מחברו עליו הראיה, היות ואנחנו לא יודעים מי קדם למה, אם העץ קדם לעיר או העיר קדמה לעץ, אז אם תביא לי הוכחה שהעץ קדם לעיר, אז אנחנו נותן לך את הכסף. אבל היות ואתה לא מביא הוכחה, אז אתה מוציא מחברו, אתה צריך, ולכן עליו הראיה. אוקיי, משנה. מרחיקים את הגורן הקבוע מן העיר 50 אמה. מה זה אומר? כלומר, שיש אם יש לי גורן, ובגורן אנחנו מוציאים את המוץ מהדגן, והמוץ אף ברוח ומתפזר, אז צריכים להרחיק 50 אמה כדי שלא יזיק לבני העיר. לא יעשה אדם גורן קבוע בתוך שלו, אלא אם כן יש לו 50 אמה לכל רוח. אותו דבר, גם מחוץ לעיר, אם אני בשדה שלי, אני עושה גורן, אני צריך שיהיה לי שטח של 50 אמה לכל כיוון, שלא יהיה מצב שבו כל המוץ שאף ברוח יפגע בשדה של חבר שלי, של מישהו אחר, ויגרום לכך שיגרום להם להתייבש, כנראה שהוא מייבש את הזה. אבל הרוח יכולה לשנות כיוון. כלומר, היות והרוח יכולה לעבור גם מפה, גם מפה, גם מפה, אז 50 אמה. אוקיי, הוא מרחיק מנטיותיו של חברו ומנראו כדי שלא יזיק. כלומר, פה, בספר של המשנה, הוא מרחיק גם כדי שלא יזיק. כלומר, מסתבר משם שיכול להיות שצריך להרחיק פחות מ-50 אמה כדי שלא יזיק. ניר, אגב, נירו של חברו, כלומר, בניגוד לשדה שהמוץ יכול לשכב על העלים ולייבש אותם, באילן הוא כנראה שפחות ההזק הוא פחות משפיע. וניר, ניר הכוונה היא לחרישה שחורשים אחרי הקטיף, אחרי שקוצרים, אחרי הקצירה, כדי שיהיה מוכן לשנה הבאה, אבל במשך כל הקיץ כרגע השדה חרוש ולא זרוע, אז לכן שם ההלכה היא קצת שונה כדי שלא יזיק, ותקף הגמרא תדבר גם על זה. שואלת הגמרא, מה ישנה רישא, מה ישנה סיפא? כלומר, למה ברישא אני קובע 50 אמה, ובסיפא אני אומר, כדי שלא יזיק. אמר אביי, סיפה, אתן, גורן שאינו קבוע. מה זה גורן שאינו קבוע? בגורן שהוא קבוע, צריכים להחליק 50 אמה, בגורן שאינו קבוע, לא מחליקים. שואלת הגמרא היחידה מגורן שאינו קבוע, מה זה גורן שאינו קבוע? אמר רבי יוסי ברבי, אמר רבי יוסי ברבי חנינה, כל שאינו זורה ברחת. כלומר, יש, שהקרי הוא גדול מאוד, אז צריכים כלי מיוחד כדי לזרות, כדי להעיף את כל, את כל התבועה כלפי מעלה, ואז הרוח מעיפה את המוץ והגרעינים נופלים כלפי מטה. אבל אם הקרי הוא קטן מספיק, אז אני לא צריך את הכלי המיוחד הזה, כי אז הרוח מעיפה אותו לבד, ובמקרה כזה, קלשון, או קורא לזה רחת, כן? כן, זה כלי כזה, כלי... כן. שאינו זור ברחת, שאין הקרי גדול ואין צריך לזרוח ברחת, אלא רוח נשבת בקרי, זה אומר רשי והמוץ נודף מאליו. רחת, פלח בלז, מישהו יודע מה זה, פיילה, כן, לא יודע, אולי זה פיילה, אולי לא יודע. כן, שהנוכרי, שהקרי גדול צריך להגביע התבועה ברחת, וזורק כלפי מעלה, והרוח מנשבת ודוחפת המוץ למרחוק. כלומר, ברגע שמפיעים את התבועה כלפי מעלה, ברור שהפעולה של הרוח היא למרחק הרבה יותר גדול, מה שאם הרוח מתייחסת לקרי עצמו. אוקיי, אז זה מה שהוא אומר, אז אם ההבדל הוא בין זה לבין זה, אם הגורן גדול או גורן לא גדול, ולכן כדי שלא יזיק, זה עניין של עומדן לפי גודל הקרי או משהו כזה. רבשי אמר, לעולם... רבשי אמר, מה טעם כאמר? מה זה אומר? כלומר, גם בסיפה של המשנה, שיעור הרחקה הוא 50 אמה. אבל בסיפה, המשנה מפרשת את דברי הרשע. למה אני מרחיק 50 אמה? כדי שלא יזיק, כי פחות מ-50 אמה יזיק. כלומר, לפי רבשי, גם במקרה הזה זה 50 אמה. שואלת הגמרא, מה איתם המרחיקים גורן קבוע מן העיר 50 אמה? כדי שלא יזיק. כלומר, וזה, איך ככה הוא לומד את דברי הסיפה. מייטווי, שואלת הגמרא על הפירוש של אביי, הפירוש של אביי, אתם זוכרים אם זה גורן שאינו קבוע, אז מרחיק כדי שלא יזיק, אפילו פחות מ-50 אמה. מרחיקים גורן קבוע מן העיר 50 אמה. וכשם שמרחיקים מן העיר 50 אמה, כך מרחיקים מדילואיו ומקישואיו ומנטיותיו ומנירו של חברו 50 אמה כדי שלא יזיק. מה אנחנו רואים פה? בשלמה לרבה שניחה, מפני שהוא אמר שהסיפה זה... זה הסבר של למה ברש המחיקים 50 אמה, אבל גם במקרה הזה. אלא לאביי, קשיה, הרי אביי אמר שיש הבדל בין גורן קבוע לגורן שאינו קבוע, ולהרחקה מניר, שבהרחקה מניר זה כדי שלא יזיק, ומפה אנחנו רואים שגם בברייתא מסתבר ש50 אמה צריך להרחיק. אומרת הגמרא קשיה, נכון, זה קשה. אגב, יש הבדל, כנראה, ונדמה לי שגם הרב קצין אמר את זה כמה פעמים, יש הבדל בין מסקנה של קשיה לבין מסקנה של טיובטה. שטיובטה זה הרבה יותר חזק מקשיה, כלומר שאם יש טיובטה, אז ההסבר הזה לגמרי יורד. כן. ובקשיה זה פחות. אוקיי. בישלמה, אומרת הגמרא, איך הוא מזיק? איך המוץ הזה מזיק לדברים אחרים? בישלמה מקישיו ומדילואיו של חברו, מקישיו ומדילואיו, דאזיל אפקה ואתה בליבה ומצי לשווק, היינו עמות שהולך ובא עם הרוח, הוא מגיע לתוך ליבה של הנטייה ומייבש אותו. אלא מנירו המי, אמרנו, מה זה ניר? אמרנו, ניר זה חרישה של לאחר הקציר, שמלא אין פה שום צמח שיוצא מזה, עד שעושים את החרישה הבאה שלפני הזריעה. אמר רב אבא בר זבדה ואיתמה רב אבא בר זוטרה, מפני שעושה אותו גלל. כלומר, שהמוץ, מה שהוא אומר, שהוא עושה אותו גלל, אומר רשי, מרבה לו זבל ושורף את הזרעים שנזרעו בו. כלומר, שהמוץ הוא, כנראה שההתייחסות זה כאל מן זבל, שאם יש כמות גדולה מדי, אנחנו יודעים שאם מזבלים יותר מדי, זה גם לא טוב, מפני שזה יכול כאילו לשרוף את הזרעים. ולכן, במקרה כזה, אנחנו לא, גם אם זה ניר ואין בו זרעים, אנחנו לא, מפני שבזריעה הבאה, פשוט המוץ יישאר ממתי שעשו את הקרי, והוא ישרוף את הזרעים. עד כאן.